ערב טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת אמור. פרשת אמור היא פרשה מורכבת מאוד. היא מתחילה במצוות הקשורות לכהנים, אחר כך עוברת לפרשיות שקשורות לחגי ישראל, וזה אחד הדברים, אחד הפרשיות שיש עליהם הרבה מאוד דברים שכתב הסבא קדישא באוצר החיים, יש בו הרבה מצוות, ואני רוצה לעבוד על נקודה השבת שקשור לחגים. לכאורה אנחנו כבר אחרי החגים, אחרי פסח, עוד רחוקים קצת מחג השבועות, אבל ידוע שחז"ל, שהם דנים בדיני תשלומים. אדם שלא הספיק להביא קורבנות מסוימים, האם הוא יכול להביא אותם בחול המועד או לא? ובאחד מהדיונים בסוגיות הללו, אנחנו מוצאים בחז"ל אמירה מעניינת, שחג השבועות למעשה, הימים שבין פסח לשבועות הם חול המועד. כלומר, אפשר להקריב קורבנות שלמים או חגיגה, או... זה דיון בסוגיה, לא ניכנס עכשיו לעומק הסוגיה, אבל האם אפשר יהיה להקריב אותה בימים שאנחנו מכנים ספירת העומר? לכאורה, אם זה חול המועד וזה שייך לחג, אז לכאורה יש לזה תשלומים כל ה-49 ימים הללו של בין פסח לעצרת. אבל יש פסוק, או לפני זה נגיד ככה, יש לנו בעיה מסוימת, רגשית, רוחנית, בתחושה, בין יום טוב לבין חול המועד. אנחנו ניגשים להלכה, יש שינוי. כלומר, אנחנו מוצאים מדרגות בקדושה. קדושת שבת, פחותה ממנה קדושת יום טוב, ופחות משניהם יחד קדושת חול המועד. אנחנו יודעים שבהלכה יש חילוק בחול המועד, בין מקומות שנהגו כן לעבוד בחול המועד אז יהיה מותר, מקומות שלא נהגו יהיה אסור, כי חול המועד למעשה הוא קודש. אלא שמתוך זה שהתורה התירה ביום טוב אוכל נפש, ורק זה, צריכים לדעת שביום טוב חלים כל איסורי השבת. כל הלמתת מלאכות של שבת הם גם ביום טוב. ואיסורי השבת הם ביום טוב לכל דבר. זה כמו שבת. למעט אוכל נפש, וגם בזה יש הלכות רבות מה נחשב אוכל נפש ומה לא. אבל לגבי חול המועד אנחנו רואים שהדברים בכלל בכלל לא פשוטים. יש פסוק בפרק כ"ג בפרשה שלנו, פסוק מעניין. כמו הרבה פסוקים, אבל אני רוצה שנתמקד עליו, ומתוך זה אנחנו נעבור לשיעור של היום. בפרק כ"ג יש פסוק, תכף אני אמצא אותו, עוד רגע, אומר כך, אחרי שמדברים על ראש השנה, ומדברים על יום הכיפורים, אומרת התורה לגבי חג הסוכות. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, כי אנחנו יודעים השביעי לניסן, שבעת ימים לאדוני. ועכשיו בואו נשים לב, כי חג הסוכות למעשה הוא דומה בדיוק במספר, בעניין של חול המועד לפסח. כי רק בחול המועד של פסח וסוכות יש מושג חול המועד. אין לנו שום חג אחר שיש חול בין שני מועדים של חג. כי רק פסח וסוכות הם בני שבעה ימים. סוכות יש לו חג אחר, עוד חג. בני עצרת זה חג בפני עצמו. אומרת התורה ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום טוב. אבל תשימו לב להגדרה שבפסוק, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא לכם, סליחה, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. כלומר, אנחנו שמים לב שהתורה מדגישה שמלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת, מלאכה כשהיא לא עבודה, יהיה מותר לעשות. כך לכאורה. אז זה אומר הסבא כך. יכול, חז"ל אומרים, בתורת כהנים, כלומר בסבב היקרא, חז"ל עומדים, דבר כזה. יכול יהיו אסורים במלאכת עבודה, כל חול המועד. תלמוד לומר, מה אנחנו קראנו? שהיא, נכון? הוא אסור במלאכת עבודה, זה היום טוב, ואין ימי מועד, חול המועד הכוונה, אסורים במלאכת עבודה, כך אומר רבי יוסי. רש"י מפרש במקום, כל מלאכת עבודה, אפילו מלאכה שהיא עבודה לכם. כלומר, אפילו מלאכה שהיא בשביל צורך שלכם, שאם לא תעשו, יש חסרון כיס בדבר, כלומר, שיש הפסד, לא תעשו ביום טוב. יכול אף חולו של מועד יהיה אסור במלאכת עבודה, תלמוד לומר, עצרת היא. כלומר, שזה האיסור הוא רק על היום טוב עצמו, ולא על חול המועד. זה הכוונה בפשוט בגמרא שדנה בעניין הזה, ומה שאנחנו למדנו, קראנו מתוך החומש. אומר המהר"י, הסבא קדישא, למה זה? למה התורה מבדילה בין שלוש מדרגות של קדושה? קדושת שבת, קדושת יום טוב, קדושת חול המועד. אומר המהר"י זצ"ל, שזכותו תגן עלינו, שהשבת אשר לא הותרה בה שום מלאכה כלל. בשבת יש איסור מלאכה פשוט לכל דבר. הנה באומרו, כתוב בתורה, לא תעשה מלאכה. נכון? כך כתוב לגבי שבת. זאת אומרת שברגע שהתורה אומרת לא תעשה מלאכה, מה הכוונה? כל המלאכות בעולם. לא תעשה מלאכה. בסדר? עד כאן? אבל ידוע שביום טוב ראינו שמה? שכתוב מלאכת עבודה לא תעשו. התורה משנה בדיבור. היא לא אומרת כל מלאכה לא תעשו כמו בשבת, אלא מדברת על מלאכת עבודה. אבל ביום טוב, הרי כאמר אף שהתרתי לך אוכל נפש, שלא נבוא לזלזל בקדושת יום טוב, לכן אף על פי כן, כל שאינו אוכל נפש, אף על פי שהוא מלאכת עבודה שיש בה חסרון כיס, שאדם יפסיד אם הוא לא יעשה את זה עכשיו ביום טוב, אם לא תעשו, לא תאמר מה לי הנעת אוכל נפש או הנעת רווח ממון, שלא יפסד ממון. יכול אדם לבוא לומר, רגע, אני מבין שמלאכה רגילה אני לא יכול לעשות, אבל מלאכה שבה אני עומד להפסיד, יהיה לי מותר, למה? כי אני נהנה מזה שאני לא מפסיד, ואני נהנה גם מהאוכל שהתורה התירה לי. אז אני אעבוד ביום טוב על מנת למנוע הפסד ממון, אלא אף מלאכת עבודה לא תעשו. כלומר, מלאכה שיש בה חסרון כיס. ואמר, בעצרת הוא, מה זה עצרת היא? היא שאסור גם במלאכת עבודה, אבל אין חול המועד אסור במלאכת עבודה. בסדר? זה מה שכותב הסבא באוצר החיים. למעשה לומדים מכאן שיהיה אסור ביום טוב מלאכה כלשהי למעט אוכל נפש. וזה למה התורה צריכים להסביר את זה, כי האדם היה חושב שמה הוא נהנה מעבודה שקשורה באוכל נפש. דוגמה, אדם מותר לו ביום טוב לשחוט. אם הוא צריך את זה לעכשיו, ליום טוב. אז זה עבודה, זה לשחוט, וצריך להוריד את האור, ולפתוח את הבהמה, ולבדוק, ולהמליח את הבשר, ולהכשיר, זה המון עבודה יש בזה. וזה מותר. מצד שני, יכול לבוא אליו מישהו ויגיד לו, תשמע, תחתום לי רק כאן וקח את הצ'ק. תגיד מה, זה שום דבר, אני רק חותם, זה כלום, לא, זה אסור. יבוא להגיד, אבל רגע, אני נהנה עכשיו מהבשר שאני עושה, ואני נהנה גם כן מהממון הזה. זה עכשיו גורם לי הנאה, הוא לא, זה לא. זה נקרא מלאכת עבודה. כלומר, כל דבר שבא על ידי הפסד ממון, יהיה אסור ביום טוב. ואם כן, נוכל לומר, כיוון שפירוש, שאין חול המועד, אסור במלאכת עבודה, שלום עליכם, ברוך הבא, שבו, שאין מלאכת עבודה בחול המועד אסורה, הרי יהיה מותר בחול המועד גם כן להרוויח ממון. כי אנחנו אמרנו, אנחנו נמצאים במאמר הראשי אמצע הדף. אם כן נוכל לומר, כיוון שפרשה התורה שאין חול המועד אסור במלאכת עבודה, אז יהיה מותר אף מלאכה להרוויח ממון, שהוא גם כמלאכת עבודה. כלומר, בחול המועד יהיה מותר למעשה לעבוד, כרגיל, בשביל להרוויח ממון. שהרי מסרן הכתוב לחכמים, לומר לך איזו מלאכה מותרת ואיזו מלאכה אסורה. כי זה דבר שהתורה נתנה לחזק. ואם כן, ולפי זה מלאכה שאינה דבר עבד בחול המועד היא אסור. כי מה שחזל התירו, זה רק דבר עבד בחול המועד. אבל דבר שהוא אינו עבד, ולא יקרה לך שום נזק, היא אסור לך ביום טוב. בחול המועד, סליחה. מדאורייתא, לא מדרבנן. כלומר, האיסור לעבוד במלאכות שלא נגרם להם נזק אם יהיה סגור עד אחרי החג, אסור לעשות בחול המועד. כי מה שתירו הוא רק דבר העבד. ולכן, לפי זה, כמו שאומר רש"י, במסכת חגיגה, זה מה שראינו מקודם. וזה הרי לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. ואם כן, עכשיו בואו נראה. על מה אנחנו רואים? אנחנו למעשה רואים שיש מדרג. יש שלוש קדושות. ככה עכשיו אנחנו מבינים. קדושת שבת, מדרגה ראשונה, מדרגה שנייה קדושת יום טוב, והקדושה השלישית קדושת חול המועד. אבל דבר מדהים, כולם רמוזים ומרמזים לימות המשיח. ופה אנחנו צריכים להקדים הקדמה. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא את עולמו, אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר בורא עולמות ומחריבן. זה דרך אגב לכל מיני האנשים המבולבלים, שמבלבלים אחרים, שבאים ואומרים שאתם היהודים סופרים שהיום 5,760 ולא משנה, 2 או 5, מספר קטן, לבריאה. אבל לפי בדיקות של פחם 14 ומימן 13 וכל מיני פטנטים של המדע, מדובר על מיליארדים של שנים. אז יש מי שיבהל, ינסה לתת כל מיני הסברים, זה לא סותר את התורה, וזה כן, כי אדם מרגיש כביכול שיש פה בעיה, כאילו משהו סותר את התורה. איפכא מסתברא. כששואלים אותי איך זה מסתדר, אומר, זה נורא פשוט. הפסוק אומר, בורא עולמות, הוא מחריבה. אז יש לנו את העולם הנוכחי שלנו, שכמו שהוא עכשיו הוא 5,762. אבל היו עולמות לפני. אני יודע עליהם, היה מבול. כל העולם נחרב. אז הוא כוסה ירד למטה, יש שכבות של מאובנים, ועכשיו אתה מוצא מאובן שהוא בין מיליארד שנים. אז מה? מה קרה? אז מה מגיע איתה? שום דבר. ידוע. אנחנו מדברים למניין שאנחנו מונים מהבריאה של עכשיו. כמו שהעולם עכשיו. כשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא בורא את עולמו הנוכחי, והוא בורא את עולמו על סדר של שבת. שבת בחזל זה לאו דווקא יום השבת, שאנחנו מוצאים בחזל את המושג שבת סתם, או שנקרא שבוע, הכוונה היא לשישה ימים ושבת. כלומר, שבת זה גם שבעה ימים, מיום ראשון ועד שבת כולל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, ויש שישה ימי חול, ימי המעשה, 6,000 שנה. יש פסוק שאומר, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול. 1,000 שנים שלנו, יום אחד של הקדוש ברוך הוא. מבחינת סתם איזה נקודת אחיזה בזמן. כלומר, כשאנחנו עוברים 1,000 שנים, אצל הקדוש ברוך הוא זה יום אחד, זה בעבר. בזמן של הקדוש ברוך הוא, שאין לנו שום השגה בזה. לנו לוקח 1,000 שנים כדי לעבור יום אחד בבריאה. זאת אומרת שלכאורה, בזמנים שלנו, יום הראשון שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בזמן שלנו זה לקח, כמה זמן? 1,000 שנים. אצל הקדוש ברוך הוא, ביום האלוקים, זה נהיה. כלומר, למעשה כל יום ויום בבריאה הוא כנגד 1,000 שנים שלנו. עכשיו, מי זה? מי זה? אנחנו יודעים ששש אלף שנים, אומר הזוהר הקדוש, העולם עומד. ולאחר מכן הוא נחרב. מה פירוש נחרב? המציאות הקיימת היום, ביום השביעי, שזה שבת, זה רומז לעתיד לבוא. זה האלף השביעי שכולם מחכים לו. שזה מה שנקרא ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? כדי שלא להתבלבל. ימות המשיח, הרמב״ם כבר כותב, שימות המשיח מה זה? עולם כמנהגו נוהג. יהיה לנו את כל מה שיש לנו היום. אבל הם ישמשו בקדושה. האדם באופן טבעי כבר לא ימצא את הדברים השליליים בכל דבר, וימשך אליהם ויתאווה אליהם, אלא כל דבר ישמש לקדושה. אבל הכל יהיה קיים. ויודע הרמב״ם הוא היחיד שיתעסק בדברים הללו, חוץ מהזוהר הקדוש, אבל הזוהר לא פוסק להלכה. הרמב״ם כן. אז זאת הלכה. שלעתיד לבוא, הכל יהיה אותו דבר. אוטובוסים, מכוניות, פלאפונים, אפילו אינטרנט. הכל יהיה. כל מה שיש היום יהיה. יהיו לוויינים בחלל. הכל ימשיך להיות כרגיל. אבל הכל יהיה ברמה הרוחנית של קדושה. עכשיו, אם זה כך, זאת אומרת שהמציאות שאנחנו עוברים בחיינו, קדושת שבת, קדושת יום טוב, וקדושת חול המועד, כולם קשורים לימות המשיח. בוא נראה עכשיו איך. אומר, האבא של האדמו"ר, רבי חיים יעקב זצ"ל, והוא מסדר את זה כך. קדושת שבת, איך היא רומזת לימות המשיח? פשוט, יום השבת הוא יום השביעי. וזה רומז לאלף השביעי, יום שכולו שבת. אנחנו אומרים, ושרים בערב שבת, יום שכולו שבת ומנוחה, בחיי העולמים. כלומר, למעשה השבת היא מעין עולם הבא, אנחנו שרים בזה גם, כי יש איזה מין פזמון כזה ששרים בבתים או בישיבות, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כן? זה דוגמית של עולם הבא, זה שבת. עכשיו, יש כאלה שהשבת שלהם, לא עלינו, היא אפילו לא דוגמית, הם רחוקים משמירת שבת. אבל מי ששומר שבת, הוא מקביל על שבת, אז באמת יש שינוי. ומה השינוי? בשמירת השבת יש אין ספור רעיונות. אבל יש דבר אחד מהותי מרכזי. אדם במוצאי שבת מתחיל להתארגן ומותר לו לקראת ימות החול. בבוקר יום ראשון הוא קם, אחרי שהוא יתארגן ויתפלל, יצא אדם לפועלו, בבוקר הולך להתחיל לענייניו. אדם חורש וזורע, אדם עובד, אדם מוכר, אדם פועל, אדם עושה כל הזמן. והעשייה הזו בכל יום ויום במשך השבוע, ברור שיש סייעתא דשמיא, אבל מה קורה? הוא מצליח, נכון? הוא הולך. הוא קונה, הוא בונה, הוא מוכר, הוא עושה, הוא לומד, הוא מתקדם, הוא כל הזמן פועל. איזה תחושה זה יכול לתת לו? שאני בעל הבית. אני מפעיל, אני פועל, אני עושה, אני הכל. כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה. אבל, הקדוש ברוך הוא בא לאדם ואומר לו, רגע, רגע. נכון שכל השבוע הכל פועל ואתה פועל ואתה עושה. ונדמה לך שאני לא נמצא. אתה רוצה לראות שאני נמצא? אוי ואבוי אם אתה תשכח שאני נמצא. אז אופס, שבת. הכל עשו. אפלה ואפלה. העולם ממשיך להתקיים. כלומר, אתה לא מפעיל את הכל. אתה פועל דרך המציאות שאני עצרתי. כי אם אתה לא פועל, אתה רואה שלא קורה כלום. יותר מזה, שיש לנו שני חגים של סוכות ופסח, שראשון, יום ראשון ויום אחרון, זה כמו שבת, זה יום טוב, שוב פעם אתה לא פועל, והכל ממשיך כרגיל. שנת השמיטה, שהיא גם כן במספר 7, שנה שלמה אתה לא עושה כלום בצדה. הפלא ופלא. עדיין צומחים פירות, עדיין כל השדה גדל, יש גידולים, זה הפקר, אבל יש. אתה לא פועל כלום. כלומר, המטרה הזאת היא לעצור את האדם מהמחשבה שהוא זה שמנהיג את העולם. אז זה קדושת השבת. קדושת השבת, אכן אסור בו כל מלאכה. ולמה? בהיות מלאכה מורה לדבר שצריך תיקון. הבעל שם טוב, עליו השלום, זכותו תגן על עם ישראל. גילה. למה אני עובד? כל מלאכה שאני עושה, זה מה אני עושה? זה צורך. אחרת אדם לא עובד סתם. גם אני עובד כדי לקבל משכורת, זה צורך, זה תיקון. אני עושה משהו, ובתמורה אני מקבל משהו. זאת אומרת, שכל עשיית מלאכה אומרת במילה אחרת, אני פועל כדי לתקן, כדי להשלים את החיסרון שאני צריך לעשות. לכן הבעל שם טוב היה לו אמירה פעם, שתלמידי חכמים לא צריכים לעבוד, הם יושבים ולומדים כל הזמן, כי טל תורה מחייהו. למה טל תורה? טל תורה זה 39. כמה מלאכות יש? 39. אבל אומר הבעל שם טוב, זה נכון, אבל גם תלמיד חכם צריך עם הארץ אחד, שעובד את כל הלם מתת מלאכות, שיתמוך בו, כי בלי תמיכה הוא להחזיק מעמד. לא יהיה לו פרנסה, לא יהיה לו לאכול, להפסיק ללמוד. כלומר, למעשה לא מדובר על אדם אחד שעושה את כל ה-39 מלאכות. אבל אנחנו, בסך הכל עושים את כולם. אחד הוא נגר, ואחד הוא עיקר, ואחד הוא בעל חנות. כולם ביחד עושים מלאכות, שבסך הכל יש ביצוע של 39 מלאכות שנאמרו במשכן. אז אם ככה, השבת שנאסר בה כל מלאכה, מה אומרת לאדם? אין תיקון. אתה לא מתקן כלום. זה רומז ממש לימות המשיח, לאלף השביעי. לכן בשבת אסור לעשות שום מלאכה. עכשיו, קדושת יום טוב מרמז לנו על הימים שבהם נאמר בילה המוות לנצח. וזאב וטלה יראו כאחד, כך אומר הנביא ישעיה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כלומר, זה מדרגה אחרת. זה גם בימות המשיח, שכאשר זאב וטלה ישבו יחד, וגדי עם נמר ירבץ. מה שהיום לא הולך, היום טורפים זה, את זה. אבל בעת ההוא, יתוקן הכל, ולא יש שום דבר בעולם. סליחה. זה לגבי שבת, סליחה. ועדיין השתמשו ביצרם לדבר המותר. כלומר, עדיין בימים הללו שנאמר בהם שזאב עם גדי ירבץ, עדיין יש צורך בתיקון מסוים. כי עדיין מותר יהיה לעשות פעולות כדי לאכול. עדיין אין שלמות, זה בתהליך. וצריך עדיין ליתן להם איזה חיות הכרחי. אחרת כל הבריאה לא תתקיים. אז האדם ישחט בהמות. צורך אכילה. אז אין בזה שלמות כמו בימות המשיח. אלא זה, אנחנו רואים שיש פה עוד שלב בימות המשיח. כלומר, ימות המשיח יש איזה מין תהליך, זה לא בבת אחת. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמי שקצת לא בקיא יודע שתחיית המתים לא תהיה מיד כשיתגלה המשיח. זוהר הקדוש מדבר על 40 שנה פער. עד שמלך המשיח יעמוד ויקיא וילחם וכו' וכו', אחרי 40 שנה אחר כך יקומו המתים במקומה. אז זה מין תהליך, זה לא בבת אחת. ולכן הימים הללו שעליהם נאמר שזאב עם גדי ירבץ, זה בתהליך אל. ולכן מה זה מזכיר לנו? שיהיה מותר לעשות רק מה שצריך בשביל ההכרחי. נכון? ואם צריך בשביל ההכרחי, לכן זה מזכיר לנו את מה? את יום טוב. שהותר בו מלאכת עבודה. כלומר, סליחה, מלאכת אוכל נפש. זה לא שבת, זה קדושה, אבל מותר באוכל נפש. אבל עכשיו שימו דב, דבר גדול, גדול, גדול. קדושת חול המועד, לכאורה עכשיו היינו צריכים לחשוב שזה מדרגה הרבה יותר פחותה. בואו נראה. קדושת חול המועד מורה לנו ששת ימי חול המועד, כתם, כמו שנאמר בזוהר הקדוש, שית אלפי שני, ששת אלפים שנה הווה על מה, קיים העולם. ואילו זכינו, היה שנתקדשו ימים אלו כמו שהיה בימים שעליהם נאמר, התנערי מאפר קומי, וקום בתולת ישראל. זאת אומרת שלמעשה בשורש ימי חול המועד גדולים יותר מקדושת השבת. כי כל ששת ימי הבריאה למעשה היו לפני שבת. ובואו נמשיך ונראה, לאמור לאסורים צאו. ואז, אם היינו זוכים, היו ימים אלו מתקדשים, והיה מותר בהם רק מלאכת עבודה. היינו, לצורך עבודה כטעם, אי הוא עובד ואי הוא עבודה. לא הכוונה לעבודה פיזית מלאכה, אלא כמו שחזל היו נשבעים, שהיו רוצים להשוואה, להישבה בקדושה, שאי אפשר להתיר אותה, היו אומרים, העבודה. מה הכוונה העבודה? בית המקדש. עבודת המקדש. וזה טעם שחול המועד בחינת תפילין של יד. כי התפילין של יד, אנחנו יודעים שלא מניחים בחול המועד, בארץ ישראל ודאי, ולכן זו הבחינה שבאה במקום תפילין של יד, שאנחנו צריכים להניח תפילין הרי כל יום. וקדושת חול המועד באה במקומם. ועם מה עושים מלאכה? עם הידיים. ולכן החול המועד הם בחינה של תפילין, יד כהתפילין של הזרוע. דווקא של הזרוע, כי עם זה אתה עובד.
זה מה שבעצם התפילין, זה שלא שלא מניח תפילין,
אתה מניח תפילין למה איזה? כן, חול המועד הוא עם התפילין. וזה חילוש עצום. חול המועד עם תפילין. לא ניכנס עכשיו לסוגיות ומחלוקות הפוסקים בעניין, בארץ ישראל נפסק שלא מניחים תפילין בחול המועד. אבל פי יש כאלה שסוברים שמי שכן רוצה בבית בצנעה יכול להניח. אין איסור. אבל בפרסיה ודאי נהגו שלא להניח, ומי שלא מניח בכלל יש לו על מי לסמוך. וכל זה נקרא מלאכת עבודה. לצורך דבר מעבד. למה? משום שמי עבד? למה אנחנו במדרגה הזו? כי אנחנו לא זכינו במדרגה הגדולה הזאת. ואז אומר הפסוק, הצדיק עבד. ואין איש שם לב. זה המשך הפסוק. כלומר, שזה בחינת בונה עולמות ומחריבן. מי זה הצדיק? הקדוש ברוך הוא. עבד לנו. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. אנחנו מאבדים את הקשר הרוחני, מהותי, נשמתי, יום יום בכל דבר. עם הקדוש ברוך הוא. בחסידות אומרים שאדם צריך כל הזמן לחשוב שם הוויה. כל הזמן. אבל כותב הסבא בהיכל הברכה, בפירוש שלו, שיש בעיה. בזמן שאדם עושה מצווה, או תרוד באיזה קיום של עניין שקשור למצווה, והוא תרוד מאוד, הוא לא יכול לחשוב על זה. כי זה כביכול מפריע. זה דבר עמוק להבין. כי הוא כל כך שקוע במצווה, אז הוא לא יכול לחשוב כל הזמן עכשיו על שם הוויה. הוא אומר בשם הבש, שבמקרה כזה, זה בסדר, אבל שיעשה את זה במינימום. כלומר, לנתק במחשבה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, יש לזה בעיה. זה צדיק עבד. הולך לאיבוד, ולכן מותר בכל המועד דבר להיאבד. לא סתם מלאכה, דבר להיאבד. ולכן, זה בניית עולם או החרבת עולם. בניית העולם האישי של האדם, בקשר שלו לקדוש ברוך הוא, הוא חזה שלום הפוך. שאם הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. ולכן, היינו, זה מה אנחנו עושים. זה מדובר על דבר העבד, זה ניצוצי הקדושה שעבדו מעצמן. שאנחנו גרמנו להם ללכת לאיבוד, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן אותם במהרה. כי האדם הראשון קודם החטא. ואיפה ההוכחה? שאדם הראשון לפני החטא נאמר לו, לגבי גן עדן, לעובדה ולשומרה. כלומר, העבודה. זאת העבודה. לכן בכל המועד, קדושת חול המועד היא כל כך גדולה ועצומה. וראו גם ראו איפה אנחנו מתייחסים לכל המועד. מצד השני לגמרי. אתם יודעים מה? לא לגמרי. אבל בעינינו זה ימים של חול. חולה של מועד. לכן זה הכוונה במילים שבתורה שקראנו, מלאכת עבודה. שעבודה מכונה השכינה. היו נשבעים בשכינה שבבית המקדש, העבודה. והותרה מלאכה עבודה שלא יאבד העולם, אלא לעובדה ולשומרה. והי מלאכת העבודה הזו, יצטרך לנו עד תחיית המתים. למה? בשביל דבר יאבד. כל הניצצות וכל הדברים שאנחנו למעשה מזניחים ופוגמים ופוגעים, מתרחקים מן הקדושה. ואחר שקלקלנו בחטא, מה לעשות? הותרו כל המלאכות לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ולא מלאכת עבודה בשביל דבר יאבד. בכל המועד, לצערנו הרב, היום מותר לנו לעבוד. אבל זה צריך להיות בצער. אדם צריך לדעת שכשהוא עובד בכל המועד, במקום שעובדים, זה צריך לצער אותו. כי זה לא לכתחילה בכלל. ובדיעבד גדול. נכון, תגידו, מה, איזה חג יש לנו בדרך? אין לנו. החג הבא שיש לנו חול המועד זה סוכות. זה הרבה זמן. אלא כמו שאמרנו, שהימים בין פסח לעצרת, נקראים חולו של מועד. כל ספירת העומר זה חול המועד של פסח. כלומר, הימים הללו, שספירת העומר, חוץ מהספירה שאנחנו סופרים ומתעלים בספירה ומתקנים את המידות שלנו בספירה, זה גם ימים שהם כנגד קדושת האדם הראשון לפני החטא. אז זה צריך שבימים הללו, כל יום, אדם צריך לקדש איזה עניין מסוים. אבל מי שמותר לי, לאכול ולשתות ולעבוד והכל כרגיל, אני אקח לי כל יום משהו אחד שבו אני אקפיד יותר, שבו אני אתקדש יותר. ואז למעשה אנחנו מתקנים את השכינה. ועל ידי תיקון השכינה אנחנו יודעים שנזכה גם לגאולה. כי למעשה כל זמן שהשכינה בגלות, אנחנו בגלות. ולכן אני רוצה שנעבור לדרש. אנחנו ראינו שהפרשה שלנו התחילה עם איסורים שונים לכהנים. אנחנו יודעים שכתוב אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, ראשי במקום מיד אומר דבר מאוד מעניין, להזהיר הגדולים על הקטנים. בפשט, אנחנו מבינים שהכהנים הגדולים צריכים להזהיר את הכהנים הקטנים. כי למעשה מי מסתובב במקדש? אנחנו רואים דוגמה. היום אבא בא לבית הכנסת, האמא לא יכולה לשמור על הילד, מי הוא מביא את הילד? לאן? בבית הכנסת. אז מה שהיה בבית המקדש? אבא מביא את הילדים לבית המקדש. הם היו מסתובבים בבית המקדש, היו נקראים פרחי כהונה. א', כדי שיעורו בבית המקדש. בית שיעורו. הרי אין טוב ללמוד מלראות. טוב מראה עיניים, משמע אוזניים. אז הילד רואה איך אבא עובד, הילד רואה איך אבא עושה. כשהם היו גדלים יותר, היו גם מקבלים מה שנקרא תפקידי סיוע. תחזיק, תיקח את זה לפה, תיקח את זה לשם. דרך הלימוד. אז בוודאי שצריך להזיל את הכהנים הקטנים האלה. מה מותר ומה אסור, לאיפה צריך להיכנס, לאיפה אסור להיכנס. כדי שידעו ברגע שיוכלו לעבוד את העבודה. אם כהן גדול לפני יום הכיפורים היו שבוע לפני הכיפורים לוקחים אותו ללשכת פרידרין, כך זה נקרא, והוא היה עושה שבוע ימים תרגולת, מעבירים לפניו פרים, מלים, הוא היה עושה את העבודה של יום הכיפורים, מתאמן. אז כל שכן, הילדים הקטנים, כהן הגדול, בקי גדול, בכל זאת מתאמן. אז יש פה אזהרה וחיוב של הכהנים ללמד את בניהם באזהרה מה מותר ומה עשו. להיזהר בתארות, לשמור על תארה, כדי שיוכלו לשמש בקודש. אני עלה בדעתי מחשבה, הרי חז"ל משתמשים במושג להזהיר הגדולים על הקטנים בכל דבר אחר ולאו דווקא לכהנים. אגב, ודאי, אפשר למצוא הקשר רעיוני. הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל כולו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אפשר לעשות את ההשוואה. כי למעשה כולנו למעשה, בפועל כהנים, כהנים להשם, יחסית לאומות העולם, עם ישראל הוא לב לאומות. והוא אמור לשמש בקודש, ולהיות דוגמה לכל העמים. אז אנחנו כולנו כהנים. זאת אומרת שלמעשה יש בחינה מסוימת של להזהיר גדולים את הקטנים. אבל כדרכנו, כדרך החשיבה של האדמו"ר זצ"ל היה אומר, מה זה להזהיר הגדולים על הקטנים? ואז קישרתי את המחשבה הזו לדבר שהרבה מדבר עליו הסבא קדישא, עמידת הגאווה והענווה. אבל כמה שאדם צריך להיזהר שלא להתגאות מצד אחד, ומצד שני לא להשפיל את עצמו איפה שלא צריך, מה שפעם למדנו והגדרנו כענווה מזויפת. אם אדם באים אליו ומציעים לו להשתתף באיזו מצווה, הוא אומר, עזוב, אני לא ראוי לזה, לא מתאים לי, אני קטן מדי בשביל זה, זו ענווה מזויפת. איך הוא יכול לבדוק את זה אם זו ענווה מזויפת? בפשטות. אחרי שהוא אמר לך שהוא לא מתאים לו וכולי, יבוא מישהו וירגיז אותו והוא יכעס. זאת אומרת שהוא לא ענב. פשטות. אז אין לו ענבה. כי מי שיש לו ענבה אמיתית, לעולם לא כועס על שום דבר. כי הוא רואה בכל מי שקורא לו, אפילו מי שמשפיל אותו ומבזה אותו, שזה צורך השם, שלח אותו, הוא לא מבין למה, בסדר, הכל לתורה. מי ידע בכלל שאני אעלב, מה הוא אמר לי? מה, זה עוד כלום מה שהוא אמר לי. אבל אם הוא כועס, ואפילו אם הוא מצליח לבלום את זה בבטן, ומראה פנים נחמדות, אבל בפנים הוא רוצה לבלוע את האומר חי, כן? אז הוא לא ענה. אז הענבה מזוהים. להזהיר הגדולים על הקטנים, הכוונה היא שהאדם צריך להזהיר את עצמו. א', מצד הדברים הגדולים שהוא עושה, שלא יתגאה בהם. מצד שני, את הדברים הקטנים שהוא עושה, שלא יזלזל בהם. כלומר, להזהיר הגדולים את הקטנים, להזהיר אחד את השני, שכל מעשה שאדם עושה צריך לבוא במשקל ומידה. ומצד שני, גם זה דרך ארץ, להזהיר את הגדולים שלא יזלזלו בקטנים מהם. אז מה אם אתה גדול בתורה? אין לך שום היתר לזלזל במאה הרצון? אז הוא לא למד ואתה זכית. וכי התורה היא שלך. זה ירושה. גם שלו. אלא שאתה זכית והוא לא. ומצד שני, להזהיר את הקטנים שלא יזלזלו בגדולים. שיכבדו את תורתם. שיכבדו את מוצא פיהם. כלומר, הנושא של להזהיר את הגדולים על הקטנים הוא מרכיב ומכלול לא רק בצד ההלכתי, אלא הוא כולל בתוכו צד של מידות, והוא כולל בתוכו צד של דרך ארץ, שקדמה לתורה. איך ראוי לאדם להתנהג? כלפי גדולים ממנו וכלפי קטנים ממנו. ולכן זה נאמר, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. יש פה אזהרה כפולה. ומזה למדו, אמור ואמרת. אם אנחנו נחשוב, אנחנו רואים שאמור זה לומר מעכשיו אל העתיד, ואמרת בעבר. שרשרת הדורות כולה, ממשה רבנו ועד ימינו אנחנו, יש בו גם בחינה של להזהיר הגדולים על הקטנים. שאנחנו הקטנים מול גדולי וקדושי עליון, משה רבנו מקבל התורה פה אל פה אדבר בו, עוד לפניו האבות, אבל משה גדול הנביאים, אבי הנביאים, ועד אחרון הרבנים שיש לנו בדור הזה, אם הם הולכים בדרך השם ותורתם תורת אמת, צריך להיזהר מאוד 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 בכבודם, כי הם אותו דבר. אין הבדל בתפיסה של התורה וההלכה בין משה לבין רב שכונה היום איפשהו בארץ. אם הוא בן תורה שתורתו אמת והולך בדרך התורה, אין הבדל. שמואל בדורו, יפתח בדורו. וזה אומרת התורה, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. וזה להזהיר את הגדולים על הקטנים. כמו שנזהרת בגדול, בגדולים, כך תזהר גם בקטנים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות מאוחזי התורה באמת, אבל זה בא לידי בעבודת מידות רצינית, לא מזויפת, ואני לא רוצה להגיד שזה עבודה קלה. עבודת מידות זה עבודה קשה. יש שתי דעות, אחת מרחיקת לכת ואחת מקלה קצת. המרחיקת לכת אומרת שאדם לא מסיים לתקן מידה אחת באופן רציני, מהותי, שתתהפך, אלא רק אחרי 40 שנה. מידה אחת. שעובד עליה כל 40 שנה הוא עובד עליה. אבל דעה שנייה אומרת קצת פחות. היא אומרת 4 שנים. כלומר, אם הוא באמת מרגיש שהוא אפס, אז אפשר להקטין את זה. זה ב-4. אבל בין זה לזה, וזה לא משנה, אם זה 40 או אם זה 4. הרעיון הוא אחד, שתעבוד על המידות, כי לא עליך המלאכה לדמור. אתה תעשה את שלך. ואדם שבאמת עובד על מידותיו יום-יום, ולא מוותר, עולה ויורד ונופל וקם, אבל הוא מתמיד לעבוד עליו, בסופו של דבר, כל יום יהיה שונה מחברו. כי הוא לא יכול להתנהג אתמול, היום כמו שהתנהג אתמול, כי למעשה הוא יתרומם כבר. הוא תפש שיש בעיה. אז ההתנהגות לא צריכה להשתנות. אם הוא עובד אמיתי. וכך זה לא משנה לנו כמה זמן. לכן מושגי הזמן בדברים הללו, אני אומר, שזה מבלבולי היצר. אדם שבא ואומר, תראה, אני כבר שנים, טפל, עובד על המידה הזו וזו, ולא מצליח, אז כנראה שאני לא אצליח. מישהו ביקש ממך לנדוד זמנים, לתחרות ספורט, אתה צריך לעמוד עם סטופר, לא קבעו לך זמן. עבודת המידות זה מהרגע שהאדם בר דעת, ועד יום הוא אחרון. ביום שהוא מסתלק מן העולם, באותו רגע, הוא כבר פטור מלעבוד על המידות, עכשיו מודדים אותו. נראות כמה מקום צריך. זה, הוא כבר פטור, לא עבודה שלו. לכן הקדוש ברוך הוא אומרים, מודד לאדם מידה כנגד מידה. אם האדם מתמיד לעבוד על המידה שלו, גם אם הוא לא יצליח, הקדוש ברוך הוא מודד, זה בסדר. זהו, עשית את שלך, אין לך את כל הנצח. לי יש נצח, לך אין. אבל עם כל חייך עבדת על המידה, וסיימת את העבודה, אתה לא סיימת אותה, אני הפסקתי אותך. מספיק, זהו. אבל אתה התקדמת בה. ואנחנו יודעים שאנשים, אנחנו רואים את זה, אנשים שעושים תשובה. אנשים שהיו לגמרי רחוקים מתורה ומצוות ועשו תשובה, והם לא עשו תשובה ב... אני קורא לזה תשובה של הקפצה. היו באיזה שיחה והתעוררו וחתכו כל מיני צמות ועגילים. זה בסדר, זה נפלא. אבל אם הם לא המשיכו אחר כך להישאר בעולם התורה, אז הם יחזירו לשים עגיל וצמה, זה עגילן של זמן. אבל אם הם נדבקו לעולם התורה, תראו את ההתלהבות שיש להם ואת העבודה שיש להם, ואנשים הללו, אחרי חודש, חודשיים, שלוש, לא מכירים אותם. זה מישהו אחר לגמרי. אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות שזה... זה לא, זה לא יכול להיות שזה הוא. זה מישהו אחר. כי הוא שינה, אבל באמת. כלומר, עבודת המידות שמשנים אותה באמת, בדבר קטן, מיקרוסקופי, למוחרת הוא איננו, הוא לא קיים יותר, אז זה עדיין כבר אחר. הוא כבר עבד על המידות שלו. לכן, אמור אל הכהנים, הכוונה לעם ישראל, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. בני אהרון, זה בני אהרון. הכהנים בתוכם שמוזרים הזרה כפולה. אנחנו יודעים שהכהנים יש להם איסורים מיוחדים להם. כי זה חלק מיוחד בעם ישראל. יש לך חלק מיוחד, תפקיד מיוחד, יש גם הוראות אחרות. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, להזהיר את הגדולים על הקטנים ואת הקטנים על הגדולים. תפילה לאל עליון, שנזכה להיות אנחנו הקטנים, זהירים בכבודם של הגדולים, ונדע לכבד את התורה שיש לגדולי ישראל וחכמי ישראל בכל הדורות כולם, אם הם באמת תורת אמת בפיו. אם הם מתחזים, אז זה לא שייך. אבל גם זה להיזהר. אל להכניס ראש בין סלעים. רק מי שיכול להרשות לעצמו להכניס את ראשו בין שני סלעים, שיכניס. לא להיכנס במחלוקות, הרב ההוא כך אמר והרב ההוא כך אמר. פשוט אנשים מכניסים את ראשם בין שני הרים, והרים האלה יתחנו אחד את השני, והראש באמצע שלנו הקטן עם האח בפנים. לא להיכנס. כדי להיכנס במחלוקות בין גדולי ישראל, או בין רבנים ידועים כאלו או אחרים, צריך ראש ברזל. שלא ימעך בתוך השני הערים הללו. שני הערים הללו שידברו ביניהם, יגידו אחד על השני, זה עניינם. אבל אנחנו הקטנים, נוציא את ידינו מן המחלוקת הזו, ואיש, איש, ידע להיזהר בכבוד התורה. אם יוצא בבירור, שמגלים שמישהו הוא רמאי, גדול, בתורתו תורת שקר, לא, אז אתה יכול להגיד, שמה, שמעתי מרב פלוני, תאחזו בגדולים, לא להגיד, אני חושב ככה, אני ככה, לא, מי אתה? אפילו אלישע אחר, אחרי שכבר עבר את הכל, וכפר, והכל, ונפטר, ומספרים חדש, שהייתה יוצא עשן מקברו כל הזמן, יש גיהנום, היה יוצא מהקבר שלו, הביאו הלכות משמע בגמרא, אחר. אנחנו פוגשים אותו. אפילו כל זה עדיין, רבי מאיר היה מביא דברים משמע. וצריך להיזהר מאוד בדברים האלה. כי בזה יש לנו איזה מין נטייה לזלזל ברבנים מסוימים שאנחנו לא מסכימים בדעתם, או לא מסכימים בדעתנו. ובזה צריך מאוד להיזהר. כי זה אש שורפת. משום שאם באמת אותו אדם שאנחנו לא מסכימים בדעתו, שהוא חולק על דעתנו, הוא באמת תורת השם בפיו, היזהרו מגחלתן של חכמים, כי נשיכתן נשיכת נחש, ואין לזה מרפא. צריך להיזהר. לכן נזכה בברכה של כל מלאכת עבודה, לא תעשו, שנזכה לקדושת שבת, קדושת חול המועד, קדושת יום טוב, באופן הנכון, הברור, האמיתי. שיהיה לנו שבוע טוב, שבת שלום, ולגבי לג לעומר, אז שיהיה לנו לג שמח. אנחנו יודעים שלמעשה לג לעומר, זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגל על עם ישראל, כמו שהיא מגינה כל הזמן. רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נקדיש לו עוד כמה דקות למרות הזמן קצת מאוחר ברשותכם, בסדר? יש פסוק בספר תהילים שאומר, וזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, אומר דוד המלך, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יא אלוהים. זה פסוק בתהילים. חכמים פרשו את הפסוק הזה, שזה מדובר על משה רבנו עליו השלום. ידוע, על פי הקבלה, על פי המסורה, שרשב"י היה בחינה של משה רבנו. וזה שכתוב בפסוק, זה שעלית למרום, שבית השבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. דוד המלך רומז, שמעון בר יוחאי, עוד לפני שבכלל רבי שמעון בר יוחאי היה בעולם הזה בשם רבי שמעון בר יוחאי. והנה שין בית יוד שבי גימטריה חודש, שימו לב, שין, כן? ושתים עשרה, וחטא ודלת זה 12, חודש. הוא חודש אייר, שבו חל ל"ג בעומר. ושבי הוא רשב"י, כמו שאמרנו. וזה שאמר הפסוק באדם. ראינו בפסוק שאומר, לקחת מתנות באדם, באדם זה ראשי תיבות שרומזים לארבעה דברים. באלף, הדבר הראשון, האות בית, בעירה של מריה. בית, של המילה באדם. א', ערך, כלומר ערך זה רפואה, שחודש יהיה ראשי תיבות, אני השם רופאיך. הדבר השלישי, דעת. אנחנו יודעים שמשה רבנו היה בחינה של דעת, וחודש יהר, על פי ספר יצירה, הוא חודש הדעת. ומם, של המילה באדם, זה המן. מתי המן ירד? ישראל במדבר, חודש יהר. כלומר, לקר המתמם באדם רומזים לדברים שקרו במדבר, ולכן, והמילים בפסוק ואף סוררים לשכון יהיה אלוקים, זה בא על מלחמת עמלק, שהיו סוררים, ובאו להילחם, והמלחמה הזו הייתה על ידי יהושע, ומחיית עמלק שתהיה במהרה בימינו, כמו שאומר רש"י על הפסוק, שמשה מברך את יהושע לפני צאתו למשימת הריגול בארץ ישראל, שלח לך, כן? בספר במדבר, על הפסוק, יא, יושיעך מעצת מרגלים, שזה אמר משה רבנו לישוע בן נון. ומה אמרנו לשכון? יא, רומז ליהושע, מלחמת עמלק. מלחמת עמלק אתה באיזה חודש? אייר, בחודש השני ביציאה ממצרים. ועל פי ההקדמה הזו, מה שנאמר על רשב"י, נעשה אדם נאמר בעבורך, ככה אנחנו שרים בשיר, שאתם יודעים מי ייסד אותו? השיר הזה יוסד על ידי רבי שמעון אבן לוי, היה אחד מתלמידי הארי, מגורי הארי, במאה ה-16 בטריפולי, תסתכלו מאחורה, כתבתי לכם את זה. הוא ייסד את השיר הזה, ובשיר הזה נאמר, נעשה אדם נאמר בעבורך, שזה קשר עם חודש אייר ורשב"י ומחיית עמלק. לכן נאמר על רשב"י לשון נעשה אדם. איפה אנחנו זוכים את המילה נעשה אדם? נעשה, המושג נעשה. איפה? רק במקום אחד, הר סיני. שישראל אומרים, נעשה, לא הקדוש ברוך הוא. ישראל אומרים נעשה רק במקום אחד, בהר סיני. שמי ישראל אומרים נעשה ונשמע, בעת קבלת התורה. ואז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, מי גילה רז זה לבניי? איזה סוד? שאומרים נעשה לפני נשמע, שזה אומרים המלאכים. זאת אומרת, שמי גילה את תורת הסוד הרז הזה לבניי? ונשמע זה אותיות שמעון, תסתכלו. רומז לרשב"י, ששמו היה שמעון. על כן נאמר בו נעשה, אדם נאמר בעבורך. אתה זה שגילית את הסוד. וכתב האדמו"ר, רבי חיים יעקב, אבא של האדמו"ר, על פי דברי חז"ל בבראשית רבה, שבימי רשב"י לא נראתה הקשת. אנחנו יודעים שהקשת שאנחנו רואים בענן היא סימן לא טוב. התורה אומרת, את קשתי נתתי בענן, זה סימן ועוד שעכשיו צריך היה להיחרב העולם. ואלמלא נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יחריבו שוב, היה עכשיו חרב. זה לא זימן טוב, ראיתי יש מחלוקת, מספר דעות לגבי בעיה. אנחנו יודעים שאסור להסתכל בקשת. כי כתוב ביחזקאל, מראה הקשת, מראה כבוד השם. אתה לא יכול להסתכל בקשת. כן? עכשיו הקשת, יש לנו ברכה, שאנחנו צריכים לברך כשאנחנו רואים את הקשת. כדי לברך אותה צריך להסתכל בקשת. איך זה הולך? הרי אסור להסתכל בקשת. כי אתה כמו שמסתכל בשכינה. אבל אתה צריך לברך על הקשת, בפעם הראשונה אתה צריך להסתכל על הקשת.
מורה במקרה.
אז באמת פירשו את זה יפה, קריאה בעלמא. כלומר, מה שאסור היה להתחיל להתבונן בעמקות, זה אסור, כי זה כמראה השכינה. אבל להרים את הראש, להתקל בזהו, זה מותר. הקשת לא נראתה בימיו של רשב"י, בכלל, כל ימי חייו. למרות שאנחנו יודעים שאחריו כן, סימן שבימיו המצב הרוחני היה שלם לגמרי, לא היה חטא. ולכן המנהג של תלמידים, בני בעיריו, בימיהם, היה לראות בחטא וקשת בימים האלה. תרמוז על הקשת הזו שלא היה בימי רשב"י. ומצינו שאמר רשב"י לבנו, רבי אלעזר, ברי, בני, לא תצפה לרגלה דמשיכה, אל תצפה לשמוע את פעמי משיח, עד אתך זה קשת בגווני נהירים. כלומר, עד שתראה את הקשת בגוונים ברורים, באורות גדולים. והנה בעת ביד משיח צדקנו, המקרובה והמצופה, אז לא יהיו עוד מלחמה בעולם, ויהיה שלום בכל כותבי הארץ, כמו שכתוב בפסוק, וחידתו חרבותם לעתים, וחנינותיהם למזמרות. לא יישא גוי גול חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ולכן, על כך דוד המלך שר, משבית מלחמות על קצה הארץ. מה זה קצה הארץ? עד ימות המשיח יהיו מלחמות גדולות, כמו שחז"ל מביאים הרבה פעמים. ואחר כך הקדוש ברוך הוא משבית מלחמות על קצה הארץ. מה זה? כתוב בהמשך הפסוק, קשת ישבר, ראשי תיבות ישבר, רבי שמעון בר יוחאי, שבימיו לא נראתה הקשת בכלל. וזה הרמז שאנו רוצים בזוהר הקדוש. ובגינדה, אלעזר ברי, לא תצפה לרגלה דמשיכה עד תחזה קשת בגבלי נהירין, ואז משבית מלחמות על קצה הארץ. כי אז יהיה קצה וסוף לארצות, וקשת ישבר מי? בזכות רבי שמעון בר יוחאי. וקיצץ חנית עגלות ישרוף באש. כי לא יישא גוי גוי חרב, כמו שאמרנו. ולמה? זה משום שהשם יתברך אחד ושמו אחד עושה מלחמות, ומשבית מלחמות. כמו שכתוב בפסוק, ארום בגויים, ארום בארץ. ויתקדש שמו שהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא לעיני כל חי, תראו כל אף שער את ישועת אלוהינו. ואז השם צבאות עמנו מתגבלנו. שימו לב, אנחנו יודעים ששם אלוקים מורה על מידת הדין ועל המשפט. אבל בימים של הגאולה, אחר שבירה של כל כוחות הטומאה, שם אלוקים גם יהיה שם שיורה על צד הטוב שבא בגבורה, באומץ. כי כתוב, השם צבאות עמנו, משגב לנו. לנו גימטריה כמה? למד 30, נון 50, 86, כמניין אלוקים. הבחינה הזו של לנו, שם אלוקים, כותבים בה, שמורה על הגבורות, למרות זאת השם יתברך יהיה עמנו. שם צבאות עמנו. משגב לנו, גם שם אלוקים. שמורה עמידת הדין הוא לנו. וזה בזכות האבות הקדושים, יעקב, שבית המקדש השלישי קראו לשמו, שהוא קרא לקדוש ברוך הוא בית, וזה בית אל. וסלע, כי אנחנו רואים, השם צבאות עמידים נשגב לנו, ליעקב, סלע. נכון? מה זה סלע? גימטריה של 98, שזה שם הוויה והדנות, ברוך הוא, שלעתיד ישמשו שתי השמות הללו ביחד, כידוע. וזה קשת. ופה גימטריה קטנה של המילה קשת, יודעים שהכל הופך להיות אחדים, זה יוצא רבי שמעון בר יוחאי, חטא. העוד חטא. ולכן מורים בקשת ביום הזה. זו הסיבה הפנימית וחז"ל שילדים היו יוצאים לראות בקשת הזו. אנחנו לא יורים בקשתות, אבל כן, יש דבר אחד שזה קשת. קשת שהכוונה היא לשמירת הברית. אצל יוסף נאמר שצריך לשמור על הקדושה הזו, והקדושה הזו מקרבת את הגאולה, וזה קדושתו של רשב"י, תגן עלינו ועל עם ישראל כולו. יהי רצון שההשפעות של רשב"י יהיו בכל מקום שבו תהיה מדורה ושמחה לכבודו. מדורה על טהרת הקודש, זה אומר שהעצים וחומר הבערה הם הפקר. וצריך להקפיד על זה לאחים הקטנים שמושכים כל דבר שהם רואים. צריך לשים לב. לא ייקחו דברים ששייכים למישהו. נראה לי שזה לא כל כך טוב. שלוקחים דברים ושלא של ההפקר ומשמידים אותם. יש דיון בגמרא במסכת סוכה, מה קורה אם אדם גזל קורה ועשה ממנה סוכה. האם הוא יושב בסוכה כשרה או לא? כי לכאורה יבוא בעל הקורה, יגיד לו תוריד את זה עכשיו, תחזיר לי את זה שלי. אז אם הוא יכול אחרי החג להוריד אותה ולהחזיר, אז הוא יושב בסוכה כשרה. אבל אם הוא תקע את זה בבטון או הכניס את זה בתוך הבית באופן כזה שאי אפשר יהיה לעקור את זה כבר, אז יש לו בעיה. כי אתה לא יכול לעשות מצווה הבאה בעבירה. זה הילולה, שמחה לגילוי סודות התורה העצומים ביותר על ידי רשב"י, ותראה שהשמחה שלו תהיה כדרכו של רשב"י. אז לא לשכוח לברך על מה שאוכלים שם, אוכלים ושותים ושרים, לא לשכוח כי עייפים, אנשים חבר'ה עושים משמרים כל הלילה, אז צריך לשים לב שאוכלים וכבר שבעים, לא לחכות אלא לברך, אם זה ברכת המזון, ואם זה על המחיה, ואם זה בורא נפשות. כי מרוב עבודה ועניינים, שוכחים לברך, ומגיע הבוקר, וזהו, הלך הברכה והלך הכל. צריך לשים לב, מגיע חצות לילה, אנחנו ערים. אז להגיד, קריאת שמע של חצות, יש מי שנוהג להגיד את כל ברכות השחר, אז לא צריך נטילת ידיים של שינה, כן צריך, נטילת ידיים, לפני ברכה, התלכלכנו, ידיים שחורות, לא נהג. העובדה היא שבבוקר אנחנו לא נשאר עם הלכלוך הזה, אנחנו דואגים להוריד אותו, כלומר הוא מפריע לנו. אז צריך לרחוץ אותו לפני את ברכה. להיות מספיק ערניים לתפילה, אז אפשר להתפלל ותיקים, כבר ערים, אז לא לדחות את התפילה לאחר כך. אלא להקדים להתפלל, ללכת אחר כך להתקלח, להתחרחץ, או כמו כל אחד כפי כוחו, אבל להתפלל לפני שהולכים לישון. כי מרוב העייפות והעשן, אדם יכול למצוא את עצמו קם להרביץ. הוא הסיד, גם שחרית וגם מנחה, וזה מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. לכן, צריך שההילולה הזאת תהיה בשמחה גדולה. ומובטחני, שמקום ששומרים על מה שצריך לשמור מבחינת ההלכה, וקדושה, שאם זה קדושת העיניים, הם באים לשם כל מיני אורחים ואורחות, להסתכל ולשמור על צניעות וכדומה, ברכת השפע של רשב"י בא. במקום שפחות, אז ההשפעה היא פחות, כי רשב"י הבטיח שכל מי שישמח איתו, אז הוא ישפיע עליו. אבל בוודאי, שאם נשאל אדם אם הוא רוצה להרוויח 1,000 שקל, או 2,000, הוא רוצה את 2,000 ולא 1,000. אבל בואו לא נחפש את המינימום, זה את המקסימום. יהי רצון שהשבת הקרובה תבוא עלינו בשמחה גדולה, ואסור להכין בשבת את המדורה, רק אחר כך, צריך להזיר את הילדים הקטנים, שלא יתארגנו בסעודה שלישית, אלא ממש רק אחרי מאירים, אחרי ספירת העומר, שנגיד כולנו היום, כך וכך ימים לעומר, 33, אז אפשר להגיד את זה עכשיו, כי זה לא הזמן של זה, וזה לא היום של זה, רק אחרי שנגיד ספירת העומר, נחזור הביתה, נחליף בגדי שבת, מי שרוצה הולך לעבוד, כן? הולך לעבוד, אז שיחלי בגדי שבת, מי שלא, שישאר עם בגדי שבת, זה יפה, לכבוד רשב"י, ושיהיה לנו רק זכויות טובות לעם ישראל, אמן ואמן.